ערב טוב. אנחנו רגע, מישהו כתב לי פה משהו? כן, רואים ששומעים, יופי. אנחנו ממשיכים לפרק א' לגבי המשתה. ראינו שאחשוורוש עושה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, בשרי המדינות, הפרטמים בשרי המדינות, משתה של 180 יום, משהו מטורף לגמרי, ואחרי זה הוא עושה לכל עם הנמצאים בשושן משתה שבעת ימים. יש פה תיאורים על תיאורים על הפאר ועל על השופוני, נגיד ככה, במשתה הגדול הזה. וראינו הסברים שונים על מה המשתה. יש כיוון בחזל, ואבן עזרא גם הביא אותו, שזה איזושהי חגיגה על זה ש תם הקץ על התקוות של עם ישראל להיגאל. עברו אותם 70 שנה שהנביא דיבר עליהם, 70 שנה מהגלות, ואז הוא מוציא את כלי המקדש, בלשצר חישב וטעה, הוא חישב ולא טעה, אבל כשהוא מוציא את כלי המקדש, רואים שהגמרא אומרת, שבא שטן וריקד ביניהם והרג את ושתי. אמרנו שאנחנו צריכים להבין, למה השטן הזה שנוצר, אמרנו, קשה להגיד שכל המשתה הגדול הזה, או על העניין הזה, בכל זאת ירושלים, המקדש, זה משהו, זה עוד איזה ממלכה קטנה שמרדה באימפריה הגדולה. קשה להגיד מציאותית שכל הדבר הזה היה על, על, על העניין הזה, אבל חז"ל מכניסים לנו כאן ואומרים, יש פה נקודה מהותית במשתה הזה, שהיא מנוגדת למקדש, לעניין של המקדש. שהיא כביכול מתקיימת על חורבות המקדש. צריך להחריב את המקדש כדי לקיים כזאת סעודה, כזה משתה. משהו במשתה הזה סותר את המהות של המקדש, והעניין הזה של המקדש נכנס כאן עכשיו למשתה, והוא זה שהשטן שהורג את ושתי. הוא זה שבסופו של דבר בלשצר חטף אותו, ועכשיו ושתי חוטפת אותו. כן? שהם התעסקו עם המקדש. זה דבר אחד. דבר שני, שבזה עסקנו בהמשך השיעור, זה שהמשתה הזה הוא על לרומם את מעמדו, לחזק את מעמדו של המלך אחשוורוש. בכל זאת יש לו אימפריה גדולה לשלוט בה, והוא צריך לזכות באהדה של כולם ולחזק את המעמד שלו בעיני כולם. ויש כאן מחלוקת בגמרא, אם זה החכם לעשות את המשתה קודם לכל השרים מכל המדינות ורק אחר כך לאנשי שושן, האם עדיף קודם לכרות בריתות עם אלה מסביב, כי אלה שלידו תמיד יהיה לו קל לרצות אותם, או להפך, קודם כל תחזק את מבנה הכוח בבייס, כאילו בסביבה שלך, אם היא תהיה חזקה אז כבר האיומים בחוץ הם פחות משמעותיים, אחר כך תלך ותכרות בריתות החוצה. הייתה פה מחלוקת, אבל בכל מקרה אנחנו רואים מחלוקת הזאת בנויה על זה, שכביכול זאת הייתה, זה בעצם ההיגיון מאחורי או המטרות מאחורי המשתה הזה. לחזק את הקשרים עם כל המדינות, עם שרי המדינות, וגם עם הבסיס בשושן. וראינו שבסופו של דבר, מה שיוצא מהמשתה הגדול והמכובד הזה, זה הסאגה המופרכת הזאת עם ושתי, שבסופו של דבר גורמת לכל הקבינט החשוב לשבת ולדון וזה שבשתי לא הסכימה לבוא, והאגרות שיוצאות, הבשורה הגדולה שיוצאת לכל שושן ולכל לכל שרי המדינות, להגביר את עוצמת הקול, אני לא יודע בדיוק איך אני עושה את זה. רגע, ביקשו ממני כאן להגביר את עוצמת הקול. שומעים? רגע. לא רואה פה כל כך. לא רואה שיש לי. עכשיו שומעים? שומעים אותי? לא, כנראה שלא.
כן.
אה, כן? עכשיו יותר טוב? בסדר, אוקיי.
יותר טוב, כן.
בסדר.
תודה.
בבקשה. אז הבשורה הגדולה שיוצאת מכל המשתה הזה, זה האגרות שהחשברוש שולח, כן, שאותו ממוכן, אומר לו, וואה, עכשיו, לך תדע מה מתחיל עם ושתי, מתחילת פה תנועה פמיניסטית, שכל הנשים עכשיו יעשו בעיות לבעלים שלהם, ויוצאת האיגרת להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, וחזל אומרים לנו, האיגרות האלה מוציאות את החשברוש מגוחך, נלעג, מבוזה בעיני כל התושבים באימפריה, עד כדי כך שלמלא איגרות הראשונות, חליל לא נשאר מסונאים של ישראל שריד ופליץ. זאת אומרת, האיגרות האלה גרמו לכולם להתייחס לאיגרות מכאן והלאה של החשברוש, בלאג, בבוז, בזלזול, ואז גם שתבוא האיגרת עם הגזירה של המן, קודם גידו, נו, עוד משיגה של המלך, נו, איזה, לא איזה משהו רציני, כן? וראינו שזה התנהלות שממשיכה לאורך כל מלכותו של המלך, שבסופו של דבר, היהודים שילחמו בשונאיהם, שני הצדדים נלחמים בצו של אותו מלך. כן? הם נלחמים להשמיד את היהודים, והיהודים נלחמים באויביהם, בשני צווים של אותו מלך. כן? נלחמים אחד בשני. עד כמה המלך הזה נלעג, והוא לוקח את עצמו נורא ברצינות, שאי אפשר לבטל משהו שהמלך כתב, אבל זה בדיחה. אנחנו ראינו, עכשיו אני רוצה להמשיך מאיפה שעצרנו פעם שעברה. אנחנו ראינו את אבן עזרא בהתחלה, הוא נתן שלושה הסברים. הסבר אחד, דיברנו על זה שהוא ראה שלא יגאלו ישראל. הסבר שני, ששקט ממלחמות, דיברנו, זה אומר לחזק את המלכות שלו, את המעמד שלו. וההסבר השלישי שהוא כותב אבן עזרא, זה במקור אחד בשורה השנייה, ויש אומרים שנשא ושתי. והוא ישר בעיניי. זה משתי החתונה של ושתי. הניסויים האלה עולים על סרטון מהר מאוד, כן? במסיבה עצמה, בשבע ברכות, לקרוא לזה שבע ברכות.
חצי שנה.
חצי שנה, זה קצת יותר משבע ברכות. בירח הדבש, כן?
זה לא בשנה.
לפחות לא היו ילדים. לא חשוב שזה יטריד את
זה. זה בשנה הראשונה.
בדיוק, בשנה הראשונה. השנה הראשונה קשה אומרים, אתם רואים. אז זה המשתה של ושתי, ותראו מה הוא עושה. למה זה קורה? אז תראו, הגמרא במגילה מתארת לנו מה הולך באותו משתה, מקור חמש. יש פה כמה גמרות במגילה, מקור חמש. מסכת מגילה יש שם כמה וכמה דפים, ככה זה שישה, שבעה דפים רצופים עם אגדות על המגילה. אז בדף י' ב', עמוד ב', הגמרא אומרת, מקור חמש, וכן בסעודתו של אותו רשע. הללו אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם החשברוש, כלי שאני משתמש בו אינו לא מדי ולא פרסי, אלא כסדי. רצונכם לראותה? אמרו לו, אין, כן. ובלבד שתהיה ערומה. אז מה הולך שם במשתה? תחשבו, יש משתה נפרד לגברים ומשתה נפרד לנשים. הגברים שותים, השתייה כדת אין אונס, כולם שותים, כולם כנראה שתו לא מעט, שיקורים, ומתחיל להתבקח איזה נשים יותר יפות, יש 7-20 מהמדינה, יש פה אנשים שלנו הכי יפות, אנשים שלנו הכי יפות, כל אחד מתחיל עם הזה שלו, והחשברוש מצטרף לחגיגה ורוצה להשוויץ בכלי שלו, כלי שאני משתמש בו. אינו לא פרסי ולא מדי, אלא כסדי, רצונכם לראותה, ונו, אם רוצים לראותה, אז רוצים לראות כמו שצריך, לראות עד הסוף. אפשר להבין דבשתי למה היא לא רוצה לבוא למשתה של גברים שיקורים שאין שם נשים אחרות, להציג את עצמה ככה. לא בטוח שזה יסתיים רק בזה שיסתכלו עליה, כן? וזה מה שיוצא ממשתה של המלך, שאו שזה משתה שנועד לחזק את המעמד שלו, או שזה משתה שנועד, כמו שאבן עזרא אומר, המשתה על החתונה של ושתי, וזה מה שקורה שם. משתה של הוללות, של הפקרות מוחלטת, של של מעשה כל כך מבזה וכל כך שפל למלכה? ואין פלא שהיא לא רוצה לבוא? עכשיו, איך זה מגיע למצב כזה? כן, איך משתה של מלך הופך להיות לכזה כזה דבר נורא? אז תראו, הגרא, אני חושב, אומר, תכף אנחנו נחזור לגמרא הזאת במגילה, אבל בואו נראה מדרש באסתר רבה. על מה היה שם המשתה עוד לפני שקראו לבשתי? שזה אולי יעזור לנו להסביר איך מגיעים למצב הזה, שהמלך מסכים לבקשה כל כך יוזם אפילו, בקשה כל כך מבזה. אז המשתה כתוב, נכון, שהשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. הביטוי הזה לעשות כרצון איש ואיש, זאת אומרת, כל אחד מקבל מה שבא לו במשתה הזה. כן, יש מזנון עם כל המבחר, עם כל היינות ועם כל המתמים ועם כל הזה, וכל אחד, כל מה שבא לו הוא מקבל, לעשות כרצון איש ואיש. הגמרא אומרת שזה מקור הבעיה של החשברוש. המדיניות הזאת, ההכרזה הזאת, של לעשות כרצון איש ואיש. המדרש אומר את זה, סליחה, מקור שש. לעשות כרצון איש ואיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני איני יוצא מידי בריאותיי. ואתה מבקש לעשות כרצון איש ואיש? מה זה אני יוצא, איני יוצא מידי בריאותיי? הנה דוגמה. בנוהג שבעולם, שני בני אדם מבקשים לישא אישה אחת, יכולה היא להינשא לשניהם? אלא או לזה, או לזה. אי אפשר לעשות מה שכולם רוצים. כי יש קונפליקטים. הרצון של אדם אחד מתנגש עם הרצון של אדם אחר. אז אחד יקבל מה שהוא רוצה, והשני צריך לוותר. השני יבין שהוא לא יקבל מה שהוא רוצה. אין כזה דבר לעשות כרצון איש ואיש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי לא מצליח לתת לכל אחד מה שהוא רוצה. ככה זה עובד בעולם. אין מה לעשות. יש מכרז, אחד זכה במשרה, אחד לא. מה לעשות? וכן שתי ספינות שהיו עולים בלימן, זאת אומרת במיצר או משהו כזה, אחת מבקשת רוח צפונית, ואחת מבקשת רוח דרומית. היא בכיוון הזה, היא בכיוון הזה, הם פותחים את המפרס. לאיזה כיוון הרוח? יכולה היא הרוח אחת להניג את שתיהם כאחת? אלא או לזו, או לזו. אז יש רוח צפונית, זה עוזר לספינה אחת, וזה מפריע לספינה השנייה. אי אפשר לעשות שתי רוחות מנוגדות לכל אחד, כי כמו שהוא רוצה. החשברוש, למחר שני בני אדם באים לפניך בדין. איש יהודי ואיש צר ואויב. מרדכי והמן כמובן. יכול אתה לצאת ידי שניהם? אתה יכול לעשות כרצון איש ואיש? כרצון האיש יהודי וכרצון האיש צר ואויב? זה סותר אחד השני. אלא שאתה מרומם לזה וצולב לזה. או שהמן יהיה משנה למלך או שמרדכי. אתה תצטרך להחליט. אתה לא, צריך, לא תוכל לעשות את מה ששניהם רוצים. מה בעצם החשברוש ניסה לעשות? החשברוש אמר, אני מולך על 127 מדינה. נכון. יש לי כל כך הרבה נתינים. אני אביא את הבשורה של החופש. כל אחד יעשה בממלכה שלי מה שבא לו. אני לא כופה על אף אחד שום דבר. אין כללים, אין חוקים. זה המשתה שלי. כל אחד יבוא ויעשה ויקבל מה שבא לו. וככה אני המלך שכולם אוהבים. כי כולם מקבלים מה שהם רוצים. זה מתפוצץ לו בפרצוף תוך שבוע. בתוך אותו משתה. אי אפשר לנהל ככה, 7-20 ו-100 מדינה, להגיד שכל אחד יעשה מה שבא לו. יש פה התנגשויות. הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות. מי יותר טוב? זה ישר יוצר את ההתנגשות. זה ישר יוצר את הסתירות. אי אפשר לעשות כרצון איש ואיש. אז החשברוש, כהמשך למדיניות הזאת, הוא גם נכנס לתחרות. הכלי שאני משתמש בו, אינו לא פרסי ולא כסדי, לא מדי, אלא כסדי, יותר טובה מכולם. הפקרות של רצונות של כל אחד מה שבא לו, זה לא עובד. זה לא עובד. זה יפרק לך את כל הממלכה. זה מתפוצץ ופרוצוף ישר פה. תראו מה שהגרא אומר. איש ואיש, במדרש אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לעשות כרצון איש ואיש, אני אתן שני אנשים שתמלא רצונם, מרדכי איש יהודי, והמן איש צר ואויב. וזה שאמרו בגמרא, איש ואיש, מרדכי והמן. הוא מספר לנו הכתוב, איך הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים, הוא מהפך ליבו של אדם, כדי לעשות נס. שהרי כוונתו היה לעשות רצון הפחות שבפחותים. הרי אחשוורוש במשתה שלו אומר, כל אחד פה בלי הבדל, כל אחד במלוכה שלי יקבל מה שבא לו. מגיע בן אדם הכי פחות, הכי נמוך בהיררכיה, אתה תקבל איזה יין שבא לך, מה שאתה רוצה אתה תקבל. יהיה לך כל מה שאתה רוצה. אז גם את הפחות שבפחותים הוא רוצה. ואחר כך גזר על אשתו שהייתה בת מלך להביא הרומה שלא ברצונה, ואחר כך הרג אותה בשביל ששברה רוחו הרמה. אז הנה, אחשוורוש רצה משהו. המלך, כן, הפחות שבפחותים מקבל כל מה שבא לו. המלך רצה שאשתו תבוא, אבל היא לא רוצה. אבל היא לא רוצה.
למה לא רוצה? יש לה סיבה
מוצדקת. בטח שיש לה סיבה מוצדקת.
אבל זה מראה עד כמה שהוא היו שיקולים.
בהחלט, בהחלט.
מלך יגיד את ה... מה זה אשתו? אשתו של מלך זה הכבוד שלו.
נכון.
הוא מפקיר את אשתו לפני כל קהל ואדם.
אז בואו, הכבוד הזה, אנחנו נראה גם אחרי זה עם אסתר. הכבוד הזה זה לא כזה... הוא לא מתייחס לאנשים שלו בכזה כבוד.
נשים אחרות, אבל הוא מביא את אשתו, כבר עם לידה לבזות אותה.
כלי, הוא קורא לה כלי, כלי שאני משתמש בו.
זה מראה עד כמה שהיא...
אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. תעזוב רגע לנהל ממלכה של 7-20 ומאה מדינה. את הזוגיות שלך.
דבר הכי פשוט.
את הזוגיות שלך. אפשר לעשות כרצון איש ואיש? מה זה זוגיות אם לא... ליישב בין הרצונות, לוותר, למצוא את הפשרות.
גם פרטיות.
כן.
דבר הכי חשוב.
בסדר, אבל אתה רוצה לעשות רצון הפחות שבפחותים, והנה לרצון של המלך. ושתי אומרת לא. לא, לא מתאים לי. ושתי. כן, בוודאי. יש לה סיבות, אבל את אחשוורוש זה לא מעניין אותו שיש לה סיבות. עכשיו, מישהו אמר לחשוורוש, אתה לא יכול לקבל מה שאתה רוצה, הפחות שבפחותים מקבל כל מה שהוא רוצה במשתה שלך, ואתה לא מקבל מה שאתה רוצה. כי זה התנגש. נכון? זה בשביל ששברה את רוחו הרמה, שראה את כבוד מלכותו ותוקפו ואושרו, ואחר כך אפילו אשתו לא השגיחה בו. איזה ביזיון לחשוורוש. אתה מראה כמה אתה חזק וכמה יש לך הכל וכמה אתה נותן לכל אחד מה שבא לו. וחוטף השפלה מאשתו. אז הנה, מה קורה? בואו נחזור לגמרא. מקור 5. חוזרים לאותה גמרא. בפסקה השנייה. אחרי שרצו להביא את ושתי ערומה, ווושתי אומרת לא, ויקצוף המלך מאוד. המי דלקה ביקוליי. מה הוא כל כך התעצבן? אפשר להבין את ושתי. אמרה, שלחה לי. בר ההרורי דאבא. אבא לקבל אלפא חמרה שתי ולא רבי, והוא גברי השתתה בחמרי. הגמרא אומרת שאחשוורוש היה שומר הסוסים של דריאבש. אוקיי? ואחרי ושתי הייתה ביתו של דריאבש. אחשוורוש, עבד קימלוך, הפך להיות איזה מלך, היה שומר סוסים, הפך להיות מלך. אז היא אומרת לו, תגיד לי, ככה מתנהג מלך? היא לא סתם שהיא אמרה לו, אני לא מוכנה לבוא, תשמע, זה לא נעים, זה פוגע בי, זה בוא תתחשב. לא, היא פוגעת בו בדיוק, משפילה אותו בדיוק בנקודה כואבת. ככה מתנהג מלך? אבא שלי יכול לשתות בלי גבול, 1,000 בקבוקי יין. בדעתו לא הייתה משתבשת, אבל הוא היה עדיין נוהג בכבוד כמו מלך, הוא היה יודע לשלוט. אתה שותה קצת והשתגעת לגמרי. זה מלך? מי אתה? שומר סוסים. או, אז, וחמיד וחמתו בערה בו. זה ממש ממוטט לו. הוא חשב פה שהוא יצא מחוזק מהמשתה הזה, הוא יוצא מושפל לגמרי. איבד את כל הפסון, כמו שאומרים, איבד לגמרי את כל היכולת שלו לשלוט. כל השיטה הזאת של לעשות כרצון איש ואיש, שעליה בנית את האהדה של הציבור, מתפוצצת בפרצוף. מה עושים? מה עושה אחשוורוש? ויאמר המלך לחכמים, נכון? אחרי שבשתי סרבה, ויקצוף המלך מאוד בחמתו בערה בו, אז כתוב מיד אחרי זה, ויאמר המלך חכמים יודע העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. חז"ל אומרים ככה, ויאמר המלך לחכמים, מן חכמים רבנן. הוא הולך עכשיו לחכמי ישראל, לחכמים זה רבנן, הרבנים. יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. עכשיו תראו, בפשט קשה להכניס את זה, כן, כי הרי פסוק אחרי זה, והקרוב אליו כך שנה שתר אדמת התרשיש, אלה החכמים יודעי העיתים. אבל אני חושב שחזל לא סתם אומרים את זה, לא יודע אם באים שוב לפרש פשט שבאמת הוא הלך לחכמי ישראל. אני חושב שהם רוצים להגיד פה משהו, בואו נראה מה הדו-שיח, כן? אמר לו, דיינו עלי, תדונו לי אותה, את ושתי על מה שהיא עשתה. אמרו לו, היכן נעביד, מה נעשה עכשיו עם ושתי? הוא אומר לו, לדון את ושתי. נימלא קטלה, נגיד לו, תהרוג את ושתי, למחר פסיק לחם ראובה אל המינה. מחר הוא יתפקח מהיין, הוא לא יזכור בכלל מה קרה היום, ויגיד לנו, איפה ושתי? הורדנו אותה, כי היא לא סובה, אתה ביקשת מאיתנו בזה, ואז הוא יגיד, השתגעתם, מה עשיתם, הרגתם את המלכה? לך תדע, מה הוא יעשה לנו? נעימה להישאבקה, אז אם נגיד לא תעזוב אותה, אל תעשה לה כלום, כמה זעזלה במלכותה, היא זעזלה במלכות, אי אפשר לפתור אותה בלי כלום. אז אנחנו פה לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות לא את זה ולא את זה. אמרו לו, מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נטלה עצה ממנו ואין לנו יודעים לדון דיני נפשות. אנחנו לא יכולים, אנחנו, כשהיינו בית המקדש, ידענו איך לדון כמו שצריך, אנחנו בגלות, אנחנו לא מסוגלים לדון, תודה רבה, לך תחפש מישהו אחר שיסתבך איתך. מיד והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת התרשיש, אז הוא מביא את כל היועצים שלו. למה הוא פונה קודם כל לחכמים? תראו, הפסוק הרי מגדיר את החכמים האלה, יודעי העיתים, לפני כל יודעי דת ודין. אחשוורוש אחרי שהוא עשה כזה בלגן, הוא מחפש קצת סדר, מישהו שיעזור לעשות קצת סדר, ייתן קצת חוק, ייתן קצת גבולות, יגיד מה מתאים לעשות מתי. נכון, למדנו בקהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, אמרנו שם הפירוש הוא קצת אחר, שהקדוש ברוך הוא קבע זמן לכל דבר, אבל הפירוש שבדרך כלל מקובל על זה, זה שאתה יודע מתי נכון לעשות כך, מתי לעשות כך. זה עושה סדר בלעשות כרצון איש ואיש. אתה יודע מה מתאים, באיזה מקום. אז פרעה משווה לקצת סדר, לקצת גבולות, לקצת, משווה לקצת קצת סדר, לקצת גבולות, אחרי כל הבלגן שנוצר פה. מה אני עושה עכשיו? תראו מה קרה, הכל התפרק. אבל החכמים רואים שהחשברוש, עם היין שלו, ועם כל הטירוף שלו, ועם כל חוסר השליטה שלו, ועם כל מה שקרה, הוא לא יקבל הוראות, הוא לא יקבל סדר, אי אפשר לתת לו עכשיו, לשים אותו במקום. אז הוא אומר לו, בוא, תעזוב אותנו, אנחנו לא... זה לא אנחנו, אנחנו לא יכולים... תתבשל עם מה שעשית, כן? תוכל מה שבישלת, כמו שאומרים. לא אנחנו, נוציא אותך מזה. ולכן הוא הולך ליועצים שלו. מה היועצים שלו אומרים? אז הנה, כדעת מה לעשות במלכה ושתי אשר ועשתה את מאמר מלך חשברוש ביד הסריסים. ואז קם ביום הממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך ואתו אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל הממשלה יכול לנהוג את המלך חשברוש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעזות בעליהם ביניהם. ואומרה המלך חשברוש אמר להביא את ושתי המלכה לפני ולא בא. ויום הזה תומר נסעות פרס ומדי. כן, יתחיל כל המרידה של אנשים בבעלים שלהם. מה בעצם אומר ממוכן? ומוכן רק מוסיף שמן למדורה של אחשוורוש. במקום להרגיע אותו, במקום לתת סדר, במקום לתת איזושהי שפיות בתוך הטירוף שהכל הגיע אליו, ממוכן אומר, אתה אחשוורוש, הרי הצבת פה איזושהי מדיניות של לעשות כרצון איש ואיש, שכל אחד יכול לעשות מה שבא לו. ושתי היא האויב של המדיניות הזאת שלך. ושתי חושבת שאפשר להגיד למלך אחשוורוש, תשמע, את זה אי אפשר. מה פתאום שהיא תגיד כזה דבר? מה פתאום שמישהו יגיד לך שמשהו שבא לך אתה לא יכול לקבל? איפה נשמע כזה דבר? אז אתה תוציא הודעה שאין כזה דבר. כמובן הגברים, כן? כל גבר, כל מה שבא לו, קבל. יהיה פה לעשות כרצון איש ואיש כמו שצריך, אף אחת לא תגיד לו, זה לא מתאים לי, זה לא נראה לי, אין כזה דבר. זה ממוכן. עכשיו חז"ל הומחים לנו, בפסקה האחרונה שם במקור חמש, ויאמר ממוכן, תנא, ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות. אמר רב כהנא, מכאן שההדיוט קופץ בראש. הוא הראשון שקפץ עם הצעה. אני ראיתי הסבר, יש ספר של הרב יגאל אריאל על אסתר. הוא כותב, למה ממוכן זה המן? זה אותו המן עם הגזרה על מרדכי. בעצם מה קרה פה? ושתי לא הסכימה נקודתית למה שאחשוורוש ביקש ממנה. והיו לה סיבות טובות, כן? ממוכן אמר, לא, 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 זה לא ושתי, זו תופעה. זו תופעה. זה עכשיו מרד של כל הנשים. זה פמיניזם רדיקלי שאנחנו חייבים לעצור אותו עכשיו. חייבים לעשות גזירה על כל הנשים, שכל הנשים ייתנו כבוד לבעליהם ולהיות כל ישרו בביתו וכו'. מה עושה עם מרדכי? אותו דבר. מרדכי הוא היחיד שלא קורא ולא משתחווה. נכון, אמר שהוא יהודי, שבגלל זה לא קורא ולא משתחווה, אבל כל היהודים האחרים כנראה היו הרבה יהודים שכן קראו והשתחוו. המן אומר, לא, 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 זה לא מרדכי. ישנו עם אחד, מפוזר פרד לנעמים, זה עם שלם. צריך להרוג את כולם. לא רק את מרדכי. והיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. אז זה מין הכללה כזאת. כל קבוצה שמאיימת על החופש שלנו, ואנחנו נראה אחרי זה למה מרדכי כל כך מאיים, למה המן רואה במרדכי משהו כל כך מאיים. אבל כל מי שמנסה לאיים על בשורת החופש וההפקרות הזאת שלנו, אנחנו צריכים לחסל את התופעה הזאת כאילו באופן כללי. אתם יודעים, שוחרי החופש הגדולים הרבה פעמים הם האלימים ביותר פה, כן? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, רק דיר בלק אם תפגע לי בחופש שלי, כן? זה עד כאן. זה המשותף לממוכן והמן. והדת הזאת שניתנה בשושן הבירה, כן, עוד לא זה, אבל השתייה חדת אין אונס, כל זה, זה הדת של מלכות אחשוורוש. דת ההפקרות, דת החופש, דת זה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. וכמו שאנחנו רואים בממלכה של 7-20 ומאה מדינה, עם עמים שונים, עם דעות שונות, עם אידיאולוגיות שונות, עם דרכים שונות, זה לא מתכון להצלחה. זה לא מתכון להצלחה. ועכשיו, זה, דרך אגב, זה כמובן, אם אנחנו סוגרים את זה עם הנקודה שהתחלנו בה, זה כמובן הסתירה הגדולה למקדש. המקדש הוא הכנעה, השתעבדות, עמידה לפני השם, עמידה לפני מי שקבע את הכללים בעולם, הבנה של המקום שלי בעולם, זה העמידה במקדש, וההפקרות שיש במשתה, היא בעצם הבגידה במקדש, היא בעצם האנטיתזה של המקדש, והיא השטן שהורג את ושתי. זה בדיוק השטן שהורג את ושתי. אותה הפקרות. כן? אותה הפקרות שבהתנגשות הראשונה שהיא נתקלה בה, היא הרגה את מי שהתנגד. כן? זה מה שקרה כאן. בסדר, אז זה המשתה, זאת נקודת הפתיחה של המגילה, וכמו שאנחנו נראה בהמשך, זה יהיה אחד מ... עיקרי המאבקים במגילה. אם דיברנו על זה שאנחנו לומדים את המגילה בכמה מישורים, גם המישור נניח של ההתרחשויות בשטח, המישור הפוליטי נקרא לזה, המדיני, מה שקורה פה בין האנשים, או מערכות היחסים בין האנשים, אז ראינו מה קורה פה. אנחנו מדברים על זה במישור הערכי, אנחנו רואים את הבעיה הערכית שיש כאן במלכות אחשוורוש, ואת ה... ואנחנו נראה שאסתר ומרדכי באים לתת איזושהי תשובה לזה, להמשך. וכמובן ההשגחה כאן היא השגחה בזה שראינו שזה הופך, מגחיך את אחשוורוש בעיני כולם, מה שיעזור שאחר כך לא ייקחו ברצינות את האגרות שלו על המן, בגזרה של המן. וזה גם כמובן מסלק את ושתי כדי להכין את הקרקע לאסתר, להיכנס לבית המלך. אז לכן כל הדברים האלה נמצאים כאן במשתה.
אני חושב שהמן עשה את כל הדברים האלה על מנת למצוא חן בעיני
אחשוורוש.
כי למה? כי הוא רצה לתכנן את התכנון שלו לחסן את היהודים. למחרת הוא בא ואומר, יש פה עם אחד וזה וזה וזה, על מנת שאחשוורוש עכשיו
יחתום לו על כל מה שהוא רוצה.
אז בידך, כך בידך תעשה מה שאתה רוצה.
כן.
כי ידע פה המן שאחשוורוש הוא כועס.
כן.
אם אני יכול לנצל את הרגע הזה,
כן,
שהוא כועס,
ולהיות, להציג את עצמי כמי שנאמן לו.
ואני נאמן לו, ומחר הוא יכול לתת לי יד חופשי לעשות מה שאני רוצה ביהודי.
כן. נכון? נכון. יש לזה משהו מזה. כן. אז בואו אנחנו נעבור לפרק ב'. קודם נקרא את זה בפנים ואחרי זה קצת נדון בדברים. אז אנחנו קוראים בפרק ב'. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. אמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, והגבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה, סריס המלך שומר הנשים, מרתון תמרוכיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קישי שמיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומנת הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבת. והיא בישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגאי, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגאי שומר אנשים. ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את המורכיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת להם בית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה את אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא למלך, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ותמרוכי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר אינה תן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגז, סריס המלך, שומר הפילגשים, לא תבוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביך אל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי או חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים ותסחן וחסד לפנה מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי. ויעש מלך משתה גדול לכל שרה ועבדה ואת משתה אסתר. והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך. וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה בית עמה. כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם, מרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אז עוד מעט נדבר על כל המנגנון הגדול הזה של להביא מלכה במקום ושתי. דרך אגב, לא תמיד שמים לב לזה, הוא חשוב לדעת, המשתה הראשון שבו ושתי סרבה לבוא ובעקבות כך איבדה את מלכותה או נהרגה, יש הסברים שונים במפרשים, לא כתוב בדיוק מה עשו, כתוב מלכותה, ייתן המלך לראותה טובה ממנה, לא כתוב אם הרגו אותה או לא. אבל בכל אופן, זה היה בשנת 3 למלכו. מתי אסתר הומלכה? בשנת 7 למלכותו, זאת אומרת 4 שנים. יש לנו כאן אספקת בתולות למלך, עד שהוא מחליט את מי הוא רוצה, אוקיי? וזה דרך אגב לא נגמר גם אחרי אסתר, זה לא שהוא הפך להיות התמסד, כמו שאומרים, כן? זה לא שהוא הפך להיות איזה נזיר. אחרי החתונה עם אסתר, אחרי שהוא בחר את אסתר, אז ביקבץ בתולות שנית, נכון? ממשיכים. כן, אמרתי לכם עכשיו מה שהרב אדרי אמר, שטוב, כבר עשו משרד, יש שר, יש פקידים, יש מנגנון, אז מנגנון צריך להמשיך לעבוד, לא סוגרים עכשיו את כל המנגנון הזה היפה הזה שעשו, אבל המלך כנראה רוצה את שלו, וחוץ מזה, שכתוב אחרי זה, שאסתר, מרדכי אמר לה ללכת אל המלך, והוא אומר, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. מה המלך עשה ב-30 יום האלה? ישב בערב ולמד גמרא? כנראה שלא. אוקיי? אז נכון, יש לו את המלכה, אבל
יש גם נשים
אחרות שמגיעות, למה לא? למה לא? 30 יום, הוא לא היה צריך את אסתר, לא היה לו משעמם. אז זה מה שקורה אצל המלך אחשוורוש, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. קודם כל, הקדמה לפרק. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, הזכרתי פה מה שהרב עמיטל אמר, ש... איזה מין דבר זה שמדברים פה על כל ה... מה שקורה בחדר מיטתו של המלך, כל המנגנון של הנשים עם התמרוקים והשמנים, כמה זמן הם זה, מי בדיוק אחראי על הנשים לפני ומי אחראי על הנשים אחרי. מי שהיה מדבר על זה, זה לא ראוי, זה לא מתאים. המגילה עוסקת וזה כל כך הרבה. אז תראו, המדרש אומר מה המקום של הפרק הזה, במקום מספר 1, בדף של בחירת אסתר, אסתר רבה, והנערה אשר תיטב בעיני המלך, מי הגון לדבר זה? מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. הרי הפסוקים האלה מרדכי תקועים פה באמצע, נכון? יש ארבעה פסוקים הראשונים של הפרק, זה אחשוורוש זכר את ושתי, ומה שקרה איתה, והמשרתים אומרים לו, בוא נעשה פה, נביא את כל הנערות הבתולות לשושן הבירה, והנערה שתרתה בלי נמר, תמלוך תחת ושתי, ואז פתאום איש יהודי היה בשושן הבירה. נכון, צריך לספר לנו בגלל שאסתר, עוד מעט תיכנס לכל הדבר הזה. אבל המדרש אומר לנו, זה, אנחנו מוצאים את זה בעוד כמה מקומות. שיש לנו איזשהו אירוע שקורה, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מציב פה את הדמות שהיא... זאת שעכשיו תיכנס פה ותמלא את התפקיד הזה שנפתח, את ההזדמנות הזאת שנפתחה. אז למשל כאן, הנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת בשתי. מי זאת תהיה בסוף? זאת תהיה אסתר. אז הקדוש ברוך הוא מזמן לשם את מרדכי, כדי שאסתר תקבל את אותו תפקיד. ודקבתי, הנה פרשת השבוע. ויער אלוקים אל בני ישראל ויד האלוקים. נכון, עם ישראל ויזקו בני ישראל לעבודה ויזק ו... וינחו בני ישראל ועבדה ביזקו וכו', ותעל שבתם אלוקים. ואז הקדוש ברוך הוא אלוקים בני ישראל ויד אלוקים, צריך לגאול את עם ישראל. מי הגון לדבר זה? פסוק אחרי זה מיד, הוא משה, ומשה היה רואה את צאן יתרוך אותנו, כן? מיד מסופר על משה, כי הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אוקיי, צריך את הגואל שיבוא כשהוא שמע על ה... כשהוא רואה את הזעקה של עם ישראל. הוא דחבתי, אותו דבר. ויאמר שמואל אל העם, לכו איש לעירו, כן, שהם ביקשו את המלוכה. מי הגון לדבר זה? שאול, שנאמר, ויהי איש מבנימין ושמו קיש, מתחילים לספר על שאול. ודקבתי, אותו דבר, וישמע שאול בכל ישראל לדברי הפלישתי ויחתו ויראו מאוד, כן, זה גוליית, מי הגון לדבר זה? דוד, אז מיד בפסוק אחרי זה, ודוד בן איש אפרתי היה, מתחילים לספר על הדמות. אז זאת הדמות שהוא עכשיו יתפוס את תפקיד הגיבור בסיפור שהתחלנו לספר, כן, שצריך מישהו פה שיופיע, כן, ויתפוס את השליחות הזאת. ואם נתת לזה את הכותרת היותר משמעותית לפרק הזה, אז זה המקור 2, אחר הדברים האלה, שבזה הפרק מתחיל, מהי אחר? אמר רבה, אחר שברא... אני חושב שסליחה, האחר הדברים האלה שהגמרא דורשת שם, זה אחר הדברים האלה של פרק ג', פרק ג' הפרק הבא מתחיל, שוב, באחר הדברים האלה. מה קרה? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. איך זה קשור למה שהיה קודם? פה אנחנו יכולים להבין אחר הדברים האלה. אחרי המשתה, אז נוצרה בעיה, כי עכשיו פתאום אין את ושתי, אז המלך צריך מלכה, נכון? אבל איך הסיפור הזה של בחירת המלכה קשור לגדולת המן? למה זה אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש תמן? איך זה קשור לסיפור קודם? אז הגמרא אומרת, מהי אחר? אמר רבא, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. ואמר רבי ריש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן בורר אליהם רפואה תחילה, שנאמר כרפאי לישראל ונגלה עוון אפרים. זאת אומרת, הגזרה באה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר הכין את התשתית לרפואה. נקדים רפואה למכה. אז פרק ב' תפקידו להיות הרפואה שהקדוש ברוך הוא מכין לפני שתגיע גזרת המן בפרק ג'. כן, בפרק ב', אז אסתר הופכת להיות מלכה, מרדכי מספר על ביגתן בתרש, שזה אחרי זה מה שהמלך יגלה באותו לילה, שתדעת שנתו. הכל מוכן, הקדוש ברוך הוא מכין את כל הדברים, כדי שכשתבוא הגאולה, אז יהיה, כשתבוא הגזרה, אז יהיה את כל התנאים מוכנים לגאולה. זה עדיין לא מספיק, אנחנו נראה, אנחנו נצטרך עוד כמה דברים, אבל כל התנאים נמצאים פה כבר. עכשיו, לפני שנדבר קצת שוב על המנגנון באמת מזעזע הזה של החשברוש, של הנערות שמגיעות אליו, אנחנו צריכים להבין, הרי בסופו של דבר אסתר הופכת להיות המלכה, ומסופרנו על מרדכי, ומסופר לנו על זה שאסתר גם נלקחת לבית הנשים. והשאלה היא, האם מרדכי ואסתר רצו את זה, או שהם לא רצו את זה? זאת אומרת, אסתר התנדבה את זה, מרדכי נדבב את אסתר לעניין הזה, או שלהפך, הוא ניסה להימנע מזה.
לפי הפעלים שמודברים פה, זה לא, זה היה בהכרח.
איזה פעלים אתה רואה, נכון, איזה פעלים?
נלקח.
כן, באתי לקח אסתר. נכון, נכון, נכון. כן. נכון, נכון, שהולכים לבית המלך, אז כתוב שכל נערה, בזה הנערה באה אל המלך, כל אשר תאמר, התנתן לבוא עם בית הנשים עד בית המלך, כן? היא צריכה הרי להיות במיטבה באותו לילה כדי שהמלך יבחר בה, ואסתר לא ביקשה דבר, נכון? היא לא מנסה להעלות את הסיכויים שלה. עכשיו, הדבר הזה משתקף...
שמה, שהיא הייתה אישה צנועה.
נכון, ובגלל זה אולי היא לא רוצה להיות רעייתו של מלך כזה. והגיע תור אסתר, כן, יש בו איזה היסוס כזה, כביכול, לאט לאט, היא לא רוצה כאילו. נכון. אני רוצה להתבונן על הנקודה הזאת דרך הנהגה שאנחנו צריך להבין אותה. יש כאן את ההנהגה שמודגשת פה פעמיים, שאסתר אינה מגנת את המוות מולדתה. ודרך אגב, העניין הזה, שהיא לא מגנת את המוות מולדתה, בשתי הפעמים הוא מוזכר בדיוק, שזה הוראה של מרדכי. בשתי הפעמים זה מצוין, כן? זה מופיע פעם אחת שלוקחים אותה לבית הנשים. פסוק י' לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כל זה שלקחו אותה לבית הנשים.
מרדכי כן רצה שהיא תיכנס.
רגע, תכף נבין, תכף נבין. למה אתה אומר ככה?
אם היא לא אומרת את מולדתה ואת אמה.
אתה אומר, אם היא תגיד, אם היא תגיד, אז זה מוריד את הסיכוי שלה. מה, ייקח את היהודיה?
לא, מה, ייקח את היהודיה? לא.
אז אתה אומר שדווקא כדי להגביר את הסיכוי שלה. זה...
מלכות שאול.
או, רגע, יפה, יפה, אתם רואים פה הסברים שאנחנו רואים במפרשים.
הם לא יקחו יהודיה. חשברוש לא יקח יהודיה. ואז, מה?
אני לא בטוח שלא יקח.
אוקיי,
בואו נראה. מה הם עשו את המשתה? נגד היהודים. אז לא יכול להיות שהוא ילך לקחת יהודיה.
כן, אז יש, 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 יש כאלה שמפרשים ככה. יש כאלה שמפרשים ככה. אני רק רוצה להראות שוב, ההוראה הזאת של מרדכי לא משתנה, גם כשאסתר כבר מקבלת את המלכות, אוקיי? בפסוק כ', אין אסתר מגד מולדתה ואת המה, כאשר ציווה אליה מרדכי. ואת מה מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה מומנה איתו, זה אחרי שהיא כבר קיבלה את המלכות. אז אני רוצה להסביר למה היא לא מגנת את המעמלותה גם לפני וגם אחרי, בסדר? אז תראו, רשי אומר, בואו נסתכל רגע ברשי, מקור שלוש, יש לנו כמה וכמה הסברים, למה אסתר, למה מרדכי מצווה על אסתר בעצם, שלא תגיד את המוות מולדתה. אז אנחנו רואים פה במקור שלוש, רשי קודם כל אומר, זכר את ושתי, כתוב אחר הדברים האלה, כשוחמת המלך חשברו, זכר את ושתי ואת אשר עשת, זכר את יופיה ונעצב, כן, יופי, ירדת מהפסים, אהבת את ושתי, עכשיו אתה לבד, כל הכבוד. עכשיו, על ההוראה של מרדכי, אומר רשי ככה, כי מרדכי יש לו ציווה עליה שלא תגיד, בפסוק י', כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה. שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך, היו מחזיקים בה, כן? הזכרת את זה עוד רי. שאסתר היא מבית מלכות שאול, כן? מרדכי בן שמי בן קיש, כן? ויגידו, הנה, נכון, הרי מלכים בדרך כלל מתחתנים עם בתי מלוכה אחרים. אז אם היא משושלת בית מלוכה, אז היא יכולה להקים. אז בגלל זה... אומר למרדכי, אל תספרי מאיפה את, אל תספרי מאיזה משפחה, אל תספרי לאיפה את שייכת, שיגידו, או, יש פה מישהי מאיזה בית מלוכה, אז היא מתאימה. זה אומר שמרדכי לא רוצה שהמלך יישא אותה, לא רוצה, הוא רוצה שזה ייקשל, שהיא תחזור הביתה.
גם יש דעה...
לא תחזור הביתה, היא תישאר בבית שהסגז
עשו שם פילק שקן. יש דעה שבעצם אסתר הייתה אשתו של מרדכי.
נכון, נכון.
אז מה פתאום שהוא ייתן אותה למלך?
לא, לא, לא חושב שהייתה לו ברירה. כנראה לא הייתה לו ברירה. כן, אתה אומר, זה עוד סיבה למה שהוא לא ירצה. נכון.
אתה חושב שחיפש ביטולות, אם זאת
אשתו. נכון, נכון.
מעניין, מעניין.
כן.
איך היא הציגה את עצמה? לאיזה עם היא שייכת? בתוך 127 מדינות.
נכון.
הרי מה העניין הביטחון של המלך? הוא לא יודע מה הוא לוקח אליו הביתה.
כן.
איזה מין...
אז אדרבה, באמת לפי...
איזה שירות חשאי יש לו.
כן, שלא יודעים לברר מי ומה היא. שלא מצליחים לברר מי ומה היא.
העיקר שהיא יפה, זה מה שהוא
שחזר. אז אומרים פה, העיקר שהיא יפה. אנחנו נראה שלאו דווקא, אנחנו נראה שלאו דווקא זאת הסיבה שבוחרים בה. זה הקריטריון ששמו מהתחלה, וזאת לאו דווקא הסיבה שבוחרים בה בסוף. אבל בכל אופן, אסתר מציגה את עצמה כמין, לא יודע, אתם יודעים, הדבר הכי לכאורה נחות זה שטוקי והסופי. נכון? מישהו שלא יודעים מי אבא שלו, או לא יודעים לא מי אבא שלו ולא אמא שלו. אסתר מציגה את עצמה ככזאת, כמישהי בלי משפחה, בלי בית, בלי שורשים, בלי עם, בלי שום רקע.
היא אמורה להיות מלכה.
היא אמורה להיות מלכה, אז בטח לפי הדעה הזאת...
סינדרלה
כזאת, בטח לפי איך שאנחנו מסבירים עכשיו, אז ההוראה הזאת של מרדכי באה באמת מתוך מקום שהיא לא תיבחר למלכה, מה פתאום שהמלך ייקח מישהי כזאת בלי משפחה, בלי שם, בלי שום רקע.
יתומה.
כן, יתומה, אנחנו לא יודעים מי ומאיפה היא באה, מה פתאום שהוא ייקח אחת כזאת, אז אדרבה, זו שיטה טובה כדי להפחית את הסיכוי שהיא תיבחר לאותו תפקיד, קצת דומה אולי, לא בדיוק, אבל שם זה יותר על הבסיס של באמת האנטישמיות אולי, ששר המשקים אומר לפרעה, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, כן, לבזות, להגיד הוא נער, הוא עבד, הוא עברי, לא ראוי לעשות ממנו כלום. לא עזר לו, בכל זאת הוא התמנה למשנה למלך. גם פה לא עזר שאסתר לא מגדת המוות מולדתה. יש דעות הפוכות, יש כאלה שאומרים שבאמת, כמו שאתה אומר, מסתירים את זה שהיא מישראל, כי אם היא מישראל, אז בטח לא, הוא לא יוצא לשאת אותה, ואז לפי השאלות האלה, דווקא כביכול, כן, מרדכי רוצה שיהיה סיכוי שהיא תיבחר, הוא לא רוצה להכשיל את זה. גם אבן עזרא אומר משהו דומה, תסתכלו רגע באבן עזרא, מקור 4, יש אומרים, כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה לאסתר שלא תגיד מה, כי פחד, שלא ייקחן המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. זאת אומרת, הוא לא עשה טוב כי בעצם מרדכי רצה, הוא כן רצה שהמלך ייקח אותה, הוא לא רצה למנוע את זה. אם הוא ידע שהיא מהגולה, זאת אומרת, הרי מרדכי מאיפה הוא, אשר הוגלה מירושלים, אם הגולה אשר הוגלתה, אז אסתרים היא גולים, מאגרים כאלה, מה פתאום שהמלך ייקח מישהי כזאת מהמאגרים, אז כדי...
על אף שהוא לקח לפני כן כסדית ולא פרסית.
לא, בת של...
אבל היא הייתה בת של המלך.
בת של המלך, זה משפחה מכובדת, מאלה שמלכו פה לפני כן. סליחה? רצית להגיד משהו?
כאן, לפי דעתי, דברים מתגלגלים מלמעלה.
כן.
הוא הביא כאן את כלי מקדש. הוא ביזה כאילו לכאורה כלי מקדש.
כן, כן, כן.
והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רצית למלוך, להיות אתה גדול, חייך, אני אראה לך שכל הדברים האלה עכשיו דווקא אתה תבחור בעם הזה, אתה תיתן בעם הזה, אתה במו ידיך, במו ידיך, אשתך הולכת, ואתה תיקח אישה יהודיה, ואתה תכניס את מרדכי לגדלות, והכל אתה תעשה דווקא.
אז אנחנו נראה את זה בהמשך, אנחנו נדבר על זה קצת, אם דיברנו על המאבק הערכי כביכול שיש פה, שאמרנו שההפקרות הזאת של המשתה, היא מייצגת האנטיטזה של המקדש, דווקא ההבאה של אסתר ומרדכי אל תוך בית המלך, במקום המן שהוא ממוכן, שרק מתדלק את האידיאולוגיה הזאת, היא דווקא זאת שתביא למלך את השלווה ואת הסדר. הייתה לו איזו אינטואיציה כזאת שהוא פנה אל החכמים יודע איתים, כן? שהוא פנה אל החכמים, תצילו אותי. אז זה מה שיהיה כאן, אבל זה עוד מוקדם לדבר על זה. אנחנו רואים, אבן עזרא הוא כן בכיוון של כביכול, מרדכי רצה שהיא תיבחר, הוא רצה למנוע את זה שתיפול. אחרים אומרים, אחרים אמרו, אומר אבן עזרא, כי בדרך נבואה או בחלום ידע שתבוא תשועה לידה לישראל. זאת אומרת, הוא ידע שאם לוקחים את אסתר לבית המלך, כנראה יהיה פה משהו, כנראה לא סתם יורך לבית המלך, כל מה השמיים. אז הוא לא יודע עוד מה הולך לקרות, אבל הוא לא רוצה להכשיל את זה. הוא אומר, והנכון בעיניי, כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת השם בסתר, שלא תוכל לבלות ותשמור השבתות ולהרגיש המשרתים, כי אם יוודא דבר שם המלך יכריכנו או יארגנה, כי בעל כוחה נתפסה.
לזה יש רמז במגילה, שהיו לה שבע...
כן, שם הנערות.
שם הנערות, ואז לפי כל יום שם.
כל יום, כן, ככה חזרנו, נכון. מה שאבן עזרא אומר פה, אבן עזרא גם מסביר, כל ההסברים שנתנו עד עכשיו, היו הסברים על למה הוא אומר לה לא להגיד את המוות הולדתה שהיא בבית הנשים לפני שהיא נבחרת. או כדי למנוע את זה שהמלך יבחר בה, או כדי לא להפריע לזה שהמלך יבחר בה. כל אחד לפי שיטתו. אבל כאן, אבן עזרא מסביר גם למה אחרי שהיא נבחרת למלכה, היא לא אומרת את המוות מולדתה. אם את יהודיה, או עכשיו את עושה לנו פה בלגנים, עם כשרות, עם עניינים, עם שבתות, יתחילו בלגנים. אם היא לא יהודיה, אז סתם ככה, אני לא רעבה היום שמגישים איזה חזיר או משהו, אני בדיאטה, אני ככה, יכולים להיות כל מיני הסברים, לא על רקע דתי, זה הרבה יותר קל, וככה זה עוזר לה לשמור על המצוות גם כשהיא בבית המלך. דת מקרא כותב שזה לא לעורר אנטישמיות, אתם יודעים, יתחילו להגיד, היהודים האלה שנשתים על העולם, אתם יודעים, כן, נכנסו לבית המלך אחשוורוש, הם כבר משתלטים לנו על הכל, אז עדיף לא להגיד את המוות מולדתה. אבל בכל מקרה, כמו שאנחנו רואים, זה משקף קצת השאלה האם מרדכי ואסתר באמת מעוניינים בתהליך הזה, או שמנסים להימנע ממנו. כמו שאמרתם, הלשונות במגילה משתמע מהם שאסתר לא הולכת בחשק גדול, בוא נגיד ככה, כן? אבל, כמו שאנחנו נראה, יש כאן משהו שכמו שאבן עזרא רמז, שהוא ראה בנבואה או בחלום שתבוא תשועה על ידה, יש כאן משהו שמרדכי ואסתר, גם אם לא מכתחילה, אז בדיעבד הם מבינים שאולי יש פה משהו שצריך ללכת איתו.
מלמעלה.
כן. עכשיו בואו נדבר קצת גם על השאלה של... נבחן את זה בעוד מישור, את העניין הזה שאסתר אינה מגדת המוות מולדתה, בכלל הדמויות של מרדכי ואסתר. אנחנו יודעים שמצד אחד השמות מרדכי ואסתר הם שמות פרסיים.
כן.
כן, הם לא שמות יהודים.
מרדוך.
נכון. ומצד שני, היהדות שלהם מודגשת מאוד, הקשר שלהם לגולה, לגלות, גלות יויכין, איש יהודי, ככה מוצג מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה. נכון? לאורך כל הדרך מרדכי, אחרי זה נקורא ולא משתחווה, זאת אומרת, דרך אגב, אנחנו צריך לבחון גם את העניין הזה, מרדכי הרי מצווה את אסתר שלא תגיד את המוות מולדתה, ומרדכי מציג את היהדות שלו באופן מופגן ואפילו מסוכן.
שהוא לא
משתחווה. כי הגיד להם אשר הוא יהודי. לא סתם הוא לא משתחווה. הוא מטריס. אני יהודי, בגלל זה אני לא משתחווה. אז צריך קצת להבין את ההוראה הסותרת הזאת של מרדכי. מצד אחד לאסתר, אל תגידי כלום, והוא לא סתם לא אומר כלום. הוא עושה צרות, הוא טראבל מייקר עם היהדות שלו. אז אנחנו צריך להבין את זה. אבל בואו כרגע נדבר, לפני שנגיע להנהגה של מרדכי, שמה, מרדכי עצמו, בהוראה שהוא נותן לאסתר. אז כמו שאמרנו, מרדכי מצד אחד, הוא מבחירי הגולים, חזל אומרים שהוא בין המובילים, אפילו אומרים שהוא היה מאנשי כנסת הגדולה, שאולי אחרי זה הוא כן חזר אפילו עם עזרה, אבל הוא ודאי מהמשפחות, אנחנו יודעים שהגלות של יהויכין, אם יכוני המלך יהודה, זה הגלות של החרש והמסגר, של המעמד הגבוה, שגלו, סליחה, גלו לפני החורבן,
שהוא היה מהסנהדרין, לא?
כן, כן, שהוא היה מהסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה, לפני כן זה היה. אפילו האזכור של יהודה ובנימין פה ביחד, איש יהודי היה בשביל אמרה, זה איש ימיני, כן? יהודה ובנימין זה מסמל את אולי השיבה, המלכות השלמה, כן? של כל שיבת ציון אולי, זה רומז לזה. זה נראה לאורך המגילה, אפילו פה בסוף הפרק, אבל בכלל לאורך המגילה של מרדכי, יש גם איזשהו מעמד בחצר המלך. יש לו שם כנראה איזה מעמד גבוה, הוא כנראה בין היהודים מנהיג ואדם בעל מעמד מאוד גבוה. ואנחנו יודעים שאותה גלות, גלות יחוניה, היא גלות שמצד אחד, באמת זה המעמד שדואג להמשכיות של עם ישראל, והצלה של עם ישראל, ומצד שני זה המעמד שנשאר בבבל ולא חוזר אחרי זה לארץ כל כך, כן? דלת העם חוזרת לארץ עם עזרה. וזה קצת המצב של היהודים בגלות, שמצד אחד אתם יודעים, לא צריך לספר לכם, יש פה לא מעט עולים שחיו בגלות, אתם יודעים שיש לך שם עברי, שאתה עולה איתו לתורה, בשם אמריקאי, ואתה ככה חיים שני השמות. יש כאלה שחיים כל הזמן עם השם העברי ורק בתעודות כותבים את השם האמריקאי, יש כאלה שחיים רק עם השם האמריקאי, רק שומעים לתורה עם השם העברי. וככה יהודים חיים בגלות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בשבת. הרב סולובייצ'יק אומר, הרב סולובייצ'יק אומר, הבאים מצרימה, מה זה הבאים מצרימה? זה כבר אחרי, והיה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, זה כבר הדור שלא ידע את יוסף, זה כבר כמה דורות קדימה, הם לא באים עכשיו. הוא אומר, ככה זה יהודים, בכל מקום שמצאים הם כאילו באו הרגע, הם זרים. הם לא שייכים כל כך. אבל מצד שני, אתה חי בסביבה מסוימת, והסביבה הזאת היא לא הבית שלך, ואתה צריך להתאים את עצמך לסביבה הזאת.
מצד שני, אלה
שמות
בני ישראל, הם נשארו עם השמות שלהם.
נכון, נכון. אבל מצד שני, מרדו מתת שערי תומה. אתם יודעים, סיפר פעם, הייתי, אולי נסיים עם זה כאן, נמשיך לדבר על זה בשבוע הבא. הייתי עם חמותי פעם במדריכה קבוצות, לוקח קבוצות לפולין ול... למחנות וכל, אז היינו שם, נסעתי את הפעם, 20 שנה בערך, היינו שם שבת והיה שם אחד, אני לא זוכר מה שמו, שהוא גם היה עם קבוצה, הייתה שבת כזאת לכל ה... זה לבנים ובנות שמצאים בארץ בשנה, אתם יודעים, אחרי תיכון. והוא סיפר, הוא עלה לארץ, הוא היה הרבה שנים בחינוך בארצות הברית, והוא עלה לארץ, הוא אמר, למה עליתי לארץ? מתי החלטתי שאני עולה לארץ? אמר, עשיתי איזה שבת, שבתון כזה, של NCSY. מתי עושים את זה? ב-Winter Vacation. מה זה ה-Winter Vacation? Christmas, נכון, כן. אז אומר, שכרתי איזה, יודע, בית הערכה כזה, איזה מלון כזה לשבתון, זה היה כזה חמישי, שישי, שבת כזה, ראשון, ואני מגיע לשם לארגן את הכל, והכל מלא בעצי השוח, כמובן. ב-reception, בחדר אוכל, בזה. הכל מלא, אני בא לשבת, לשבתון של כל המלון רק שלנו, של ה-NCSY. אז צומר, ניגשתי למנהל שם, אמרתי לו, תראה, אני מבין שזה זה, אבל זה פה שבתם של יהודים אורתודוקסים, זה לא כל כך מתאים. אמר לו, אתה מעליב אותי, זה החג שלנו, אתה אומר לי, רוצים פה את העצים, איך אתה מעיז לבקש ממני כזה דבר? ואז הוא אמר, בנקודה הזאת הבנתי, שכמה שאני לא יחנך פה ליהדות, העץ הזה יעמוד שם בכל מקום, לעזור כלום. מה שאני לא אעשה פה, העץ הזה יעמוד שם. זה תמיד יהיה שם. ואז הוא אמר, אז החלטתי לעלות לארץ. שנים חשב על זה, אבל אמר, אז הבנתי שבגלות זה תמיד יהיה ככה, כן? אז זה קצת מרדכי ואסתר, כן? הם נמצאים בסביבה כזאת, שמצד אחד אנחנו רואים ההזדהות שלהם כיהודים היא מאוד חזקה במגילה, כן? הנאמנות שלהם ליהדות היא מאוד חזקה במגילה. מצד שני, הם צריכים להשתלב. הם צריכים להשתלב. זה גם מה שנותן להם את ההצלחה אחרי זה, ההשתלבות הזאת. אבל זה הקונפליקט פה אולי שאינה מגדת את המוות מולדתה, אנחנו ראינו כמה כיוונים פה, משהו קצת אמביוולנטי. זה בדיוק העניין הזה. בסדר? אנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא.